השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קופ זין בא במציע באתר sinai.org.il, לימוד דף יומי של 10 דקות. אנחנו עדיין עוסקים גם היום במקבל שדה לעבוד בה בחקירות או בהריסות, והנושא הפעם זה אדם שמקבל שדה בחקירות, ובמקום לזרוע במה שהוא אמור לזרוע בה, הוא זורע במשהו אחר, חיטים לסעורים, או במקום הסעורים חיטים. אם זה היה בהריסות, אז ברור שזה אסור, כי הוא אמור להביא אחוז מסוים ממה שהם סיכמו לבעל הבית, למשל חיטים, ואם הוא ישנה הוא לא יוכל להביא לו חיטים, הוא יצטרך להביא לו סעורים, וזה לא בתנאים של החוזה. אבל אם זה חקירות ומדובר במקרה שבו הוא אמור להביא יבול או כסף, כלומר לבעלים זה לא משנה, אבל הסיכום היה שהוא זורע חיטים או סעורים, האם הוא יכול לעשות להפך? האם מותר לו לשנות? תנקמה אומר שמותר לו לשנות לטובה, כלומר מבחינת הבעלים הכסף הוא יקבל אותו כסף. אז מה זה לטובה כאן? מותר לו לשנות למשהו שמכחיש את הקרקע פחות. חיטים מכחישים יותר מסעורים, לכן מסעורים לחיטים אסור לו, מחיטים לסעורים מותר לו. רשב"ג אומר שבכל מקרה אסור לו לשנות. בגמרא יש שני הסברים לרשב"ג. אביי אומר, זה הסבר השני בגמרא, שרשב"ג מבחינת העיקרון הוא בעצם כמו תנא קמא. מה שמשנה כאן זה טובת הבעלים, רק שרשב"ג סובר שגם שינוי מחיטים לסעורים הוא לא טוב. למה הוא לא טוב? כי אומר אביי בשם רבא שזה לא טוב לשדה לשנות משנה לשנה את מה שזורים. אז אם הבעלים שנה שעברה זרעו חיטים והוא עכשיו ישנה לסעורים, זה לא טוב לשדה. לכן אומר רשב"ג שאסור. לפי ההסבר הזה יהיו מצבים שכן יהיה מותר לשנות. קודם כל, אם הוא יודע שגם הבעלים עצמם זרעו סעורים שנה שעברה, אז ודאי שזה טוב לשדה לזרוע עוד פעם סעורים השנה. דבר שני שהגמרא אומרת, אם הוא חורש לפני שהוא זורע, זה מבטל את ההשפעה של השינוי משנה לשנה, ואז גם כן יהיה מותר. רב חיסדא מביא הסבר אחר לרשב"ג, זה הסבר הראשון בגמרא, שאסור פשוט כי זה לא אמת. קבעתם חיטים, תזרע חיטים, אל תשנה את זה לסעורים, אפילו אם זה טוב לבעלים, שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזב. הגמרא אבל דוחה את ההסבר הזה, כי אומרת, יש דין בברייתא שאני מותר לו לפי רשב"ג לקחת כסף שיועד לסעודת פורים ולהשתמש בו לצורך אחר. אפילו שהוא לא מתנה על זה בפני מעמד אנשי העיר, מותר לו לשנות. כי לנותנים זה לא באמת משנה, זה רק עניין של מידת האמת, ובדבר כזה מותר, אז לכאורה גם אצלנו, כיוון שלבעלים זה יותר טוב, יהיה מותר לשנות, לכן אנחנו נשארים עם ההסבר השני של אביי. אז עוד פעם, לפי תנא קמא לטובה מותר, לפי רשב"ג אסור, אביי אומר כי זה לרעה, אבל אם זה לטובה באמת יהיה מותר. רב חיסדא אומר פשוט כי זה לא אמת, אבל את ההסבר של רב חיסדא דחינו. דוגמה נוספת שהגמרה הביאה זה לשנות מתבועה לקטנית או מקטנית לתבועה. קטנית יותר מכחישה את הקרקע, לכן לפי תנא קמא מתבועה לקטנית אסור, מקטנית לתבועה מותר, ולפי רשב"ג בכל מקרה אסור, כמו שראינו מקודם. עכשיו לגבי שינוי מתבועה לקטנית, אז אמרנו שלפי תנא קמא אצלנו אסור, אבל יש ברייתא ששם כתוב שמותר. רבין מתרץ שהמשנה היא בארץ ישראל, שם זה היה מכחיש את הקרקע לכן אסור, והברייתא נאמרה לגבי בבל, בבבל לא חששו להכחשת הקרקע, כי זה אזור שהוא מאוד לח ולכן מותר. ומכאן ועד סוף הדף, גם קצת בדף הבא, אנחנו עוזבים את הנושא של קבלת שדה בהריסות וחקירות, עוברים לנושאים אחרים, כשבהתחלה נראה מימרות הלכתיות של רב יהודה לרבין, שקשורות קצת לנושא שלנו, אחר כך נעבור לדברי אגדתא. הנושא הראשון קשור למשנה, בזה שבמשנה דיברנו על מה טוב לשדה ומה לא טוב לשדה, אז אומר רב יהודה לרבין, אם יש שחליים, תכלי, בשדה פשטן, אז אם הם על הגבול, אסור לאנשים אחרים לקחת, הם לא מזיקים לשדה. אבל אם הם באמצע השדה, ובתחילת הגידול שלהם, מותר לאנשים אחרים לקחת, אין בזה בעיה של גזל, כי בעצם זה טוב לבעלים שלוקחים את זה, זה כמו לנקש את השדה, כי השחליים מזיקות לפשטן. אבל אם השחליים האלה כבר גמרו את גידולם, אז הנזק כבר נעשה, הם כבר לא יזיקו עוד, אז ממילא אסור לקחת אותם, אז זה כבר גזל. כי אתה כבר לא עוזר לבעלים בזה. עכשיו אנחנו בשליש העליון של קוף זין עמוד א', עוד מימרה של רב יהודה לרבין. עכשיו אנחנו נפרש את זה לפי תוספות. הוא אומר לו, אם יש אילנות שהם צמודים לגבול ביני לבינך, והשאלה היא למי מגיעים הפירות? אז אם השורשים אצל אחד מהם, אז הולכים לפי השורשים, ולא מעניין אותנו איפה הענפים. וזה מה שרב יהודה אמר לרבין, שיש מצב שבו שלי שלך, כי השורשים אצלך, ושלך שלי, כי אמנם הענפים אצלך, אבל השורשים אצלי. אבל אם השורשים הם בדיוק באמצע, אז שמואל אומר שחולקים, כי הולכים רק לפי השורשים, רב אומר שפה כבר הולכים לפי הענפים. כלומר, השורשים בדיוק באמצע, אבל הענפים נוטים יותר לשלי משלך, אז אני מקבל יותר אחוזים בענפים משאתה. הגמרא מקשה על זה מברייתא ששם כתוב שחולקים, כמו שמואל, מתרץ שמואל בשביל להציל את רב, שם מדובר שגם הענפים באמצע, לכן חולקים. אבל אם הענפים לצד אחד, אז לפי רב הולכים לפי הענפים. ומה החידוש בברייתא? הרי ברור שאם גם הענפים וגם השורשים באמצע אז חולקים. אומרת הגמרא, החידוש כאן שכשחולקים לפי הענפים, הולכים לפי האחוזים של הענפים, ולא מעניין אותנו כמה פירות יש לכל אחד בצד שלו, אלא נניח שיש ענפים חצי חצי, הם יקבלו פירות חצי חצי, גם אם יש יותר פירות בצד של אחד מאשר בשני. אז עוד פעם לסיכום, לפי שמואל הולכים רק לפי השורשים, לפי רב, אם יש יותר שורשים בצד אחד, אז מחלקים לפי אחוזים של השורשים. אבל אם השורשים שווה בשווה, אז גם מתייחסים לענפים, ומחלקים לפי הענפים, וזה לא משנה לי אבל למי יש יותר פירות, אלא מחלקים לפי אחוזים של הענפים. ועכשיו, כיוון שהזכרנו דברים שאמר רב יהודה לרבין, אנחנו מזכירים עוד מאמרה שהיא כבר לגמרי לקשורה עלינו, קצת אגדת, האם אנחנו צריכים לחשוש מעין הרע על השדה שלנו. אז רב יהודה אמר לרבין, אל תשים את השדה שלך קרובה לעיר בשביל שלא יהיה עליה עין הרע. והוא למד את זה מרב, שרב אומר שאסור לעמוד ליד שדה של מישהו אחר כי זה עושה עין הרע. קשים על זה ממשהו שרב עצמו אמר, שהוא פירש את הברכה ברוך אתה בשדה שכתוב פרשת כי תבוא, שיהיו נכסיך קרובים לעיר. כלומר, אין בעיה שזה יהיה קרוב לעיר. תרץ את הגמרא, אם יש חומה שלא יכולים לראות, אז באמת אין בעיה. אם אין חומה, אז חוששים לעין הרע. בדרך אגב, נביא את ההסבר של הגמרא לשאר הפסוקים שם בברכות. אנחנו נסביר ארבע ברכות, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. אז ברוך אתה בעיר, רב אומר שיהיה ביתך סמוך לבית הכנסת. רב יוחנן אומר שלבית הכנסת זה דווקא לא כזה טוב כי יש שכר פסיעות, יש שכר על ההליכה, אז דווקא עדיף שיהיה רחוק, אבל שיהיה ביתך קרוב לבית הכיסא. פעם בית הכיסא היה מחוץ לעיר. ברכה שנייה, ברוך אתה בשדה, אז רב כמו שאמרנו שהנכסים יהיו קרובים לעיר. רב יוחנן אומר שתשלש את הנכסים שלך, שליש תבואה, שליש זיתים, שליש גפנים. ברוך אתה בבואך שלא תחזור מהדרך ותמצא את אשתך נידה או ספק נידה. ברוך אתה בצאתך שיהיו צאצאיך כמוך. רב יוחנן מפרש את שניהם ביחד, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך שתצא מהעולם בלי חטא כמו כשבאת לעולם בלי חטא. ועכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את העניין של עין הרע לפי רב, אנחנו בשורה שנייה בעמוד ב', נראה מימרה של כמה הם רואים, שמסבירים את הפסוק והסיר השם ממך כל חולי, בפרשת עקב, ומסבירים בזה מה הסיבה העיקרית לתמותה, מה השורש של כל המחלות. אז רב אומר שהשורש זה עין הרע, 99% מהמתים זה בגלל עין הרע, שמואל אומר שזה הרוח, ואפילו אם אדם מת מחרב, עדיין אם לא היה רוח, היה אפשר לאחות את הפצע, רב חנינה אומר שזה צינה, הרוח הקרה, רב יוסי ברב חנינה אומר שזה צועה, כלומר הפרשות שיוצאות מהאוזן והאף, רבי לזר אומר שזה מרה, ויש גם ברייתא כמוהו שאומרת ש83 מחלות תלויות במרה, אבל אם אדם יאכל פת במלח בבוקר וכיתון של מים, אז זה יבטל את כל המחלות האלו. וכיוון שהזכרנו את התועלת שיש בפת שחרית, כלומר בלחם בארוחת בוקר, גמרא מביאה ברייתא שיש בה את כל המעלות שיש לפת שחרית. קודם כל היא מצלת מן החמה והצינה ומאזיקים, זה רוחות ומאזיקים, זה דברים שכבר ראינו. דבר שני, אומר רשי, היא מיישבת את דעתו של אדם. כיוון שהיא מיישבת את דעתו של אדם, ממילא היא מחכימת פתי, נותנת לו חוכמה, הוא יזכה בדין כי הוא יותר מיושב בטענות שלו, ילמד תורה וילמד תורה, ודבריו יהיו נשמעים ותלמודו מתקיים בידו, כל זה קשור ליישוב הדעת, וגם אין בשורו מה להבל, כלומר הוא פחות יזיע ונזקק לאשתו ואינו מתאווה לאישה אחרת, וזה הורג תולעים, קינה שבבני מאיים, ויש אומרים שזה קשור גם ליישוב דעת, שזה מוציא את הקנאה ומכניס את האהבה. זה דבר אחד לגבי פת של שחרית. דבר שני, עכשיו הגמרא מחפשת מקור לזה שפת שחרית מועילה, אנחנו ממש באמצע עמוד. אז מניין שפת שחרית נותנת כוח לאדם יותר מ-60 אנשים שלא אכלו פת שחרית, ומניין שזה מציל מהקור והחום, אז רב הברמרי הביא פסוק מישעיהו, לא ירבו ולא יצמאו, וממילא לא יקם שרה ושמש, רבא הביא פסוק מהתורה, וברך את לחמך ואת מימיך, ובהמשך, והסיר אותי מחלה מקרבך. אם אתה אוכל לחם ושותה מים, אז לא יהיה לך מחלות. אנחנו עכשיו 4 שורות לפני השורות הרחבות בעמוד ב', אומר רב יהודה לרב עדה, רב עדה היה במקצוע שלו מודד שטחים, אז הוא אומר לו, כשאתה מודד את השטח של קרקע שמישהו מכר, תעשה ממש מדויק, כי כל סנטימטר חשוב, כי גם בשטח מאוד קטן אפשר לזרוע קרקו מסוים שהוא מאוד יקר, אבל יש עוד שתי מדידות ששם אל תדקדק יותר מדי, אלא תרחיב. מה מדובר? היו משאירים ליד הנחל שהביא את המים לשדות שטח ששם לא זרו, מהנחל היו יוצאים אמות מים יותר קטנות אל השדות עצמם וגם לידם לא זרו. אז כשאתה מודד את 400 ליד אמות המים ששם לא זורעים, אל תדקדק יותר מדי אלא קצת תרחיב, בשביל שזה לא יערוס את אמת המים, אבל כן תמדוד, כלומר לא להרחיב יותר מדי. כי מקסימום אם באמת הפחתת ויזרעו קצת קרוב מדי, זה לא נורא, כי אמת המים שייכת לבעלי השדות והם יכולים למחול. אבל כשאתה מודד את השטח ליד הנחל, הנחל והשטח לידו שייך לציבור, הציבור לא יכול למחול, לכן אפילו אל תמדוד, אלא תרחיב יותר, בשביל שיהיה ברור שיש פה לפחות 400 שהם שייכים לכלל, כי אם תפספס ותיתן פחות מדי לכלל, הכלל לא יכול למחול. ודין מאוד דומה בנהר שהיו מושכים שם את הספינות על ידי אנשים שהולכים ליד הנהר ומושכים עם חבלים את הספינה. אמר רב עמי, צריך לקצוץ משם את העצים שצמודים לנהר, שיהיה מקום לסוחבים של הספינות ללכת. רב נתן ברושיה חשב שצריך להשאיר לא רק מקום לאנשים שסוחבים, אלא 16 אמה, כמו הרוחב של רשות הרבים, והוא ראה לקצוץ את כל העצים שקרובים 16 אמה לנהר, ובני משרוניה שהעצים יהיו שלהם, היכו אותו. ובאמת הגמרא אומרת שזה היה טעות מצידו, שמספיק להשאיר רק את הרוחב שהסבלים של הספינות צריכים. ועוד סיפור בהקשר הזה, רבא ברב הונה, היה לו יער צמוד לנהר. אז ביקשו ממנו לקצוץ, והוא אמר, אני לא קוצץ עד שגם מי שיש לו את היער בהמשך הנער גם הוא יקצוץ. ושואלים על זה, הרי ריש לקיש אמר, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים, קודם כל תעשה אתה את הטוב, אחרי זה תדרוש מאחרים. מסבירים שהמקרה הזה היה שבהמשך הנהר הבעלות על היער הייתה של איזה מושל, והמושל הזה מן הסתם לא היה מקשיב להוראה של חכמים לקצוץ, ולכן הוא אמר, אין טעם שאני אקצוץ אם גם הוא לא יקצוץ, כי ממילא הסוחבים של הספינות לא יוכלו לעבור בצד הזה של הנהר. ומסופר שורה ראשונה בעמוד קוף ח' שרבא בר רב נחמן היה עובר בספינה באותו נהר, והוא רואה שליד יש יער שלא קצצו אותו, והוא שאל של מי זה, ואמרו לו שזה של רבא בר רב הונה, והוא לא ידע את הסיבה שהרגע אמרנו, אז הוא קרא אליו את הפסוק, ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה, איך יכול להיות שהוא לא קצץ? והוא אמר לאנשים לקצוץ לו וקצצו לו, ורבא בר רב הונה בא וראה שקצצו לו את היער, אז הוא אמר שמי שקיצץ לא יהיו לו ילדים, יקוצו את ענפיו, ובאמת כל חייו של רבא בר רב הונה לא היו ילדים לרבא בר רב נחמן, כל טוב.